שלום לכולם. היום אנחנו נעסוק בסוגיה של פורים. ולפני שניכנס ככה קצת לגעת בעניינו של החג, בהערת היום, רציתי לבחור לגעת דווקא בכלל בהערה כללית. קדושת המועדים בישראל. במיוחד לאור ההבנה של ימי הפורים. כי פורים, ההקשר שלו בדרך כלל, שאנחנו נפגשים איתו, הוא של תחפושות, של שמחה, של שתייה. כל אלה, אלה נקודות שניגע בהן בהמשך, אני מקווה. אבל כדי להכיל את כל ההערה הגדולה הזו שיש ביום הזה של פורים, בכלל צריך להבין מה עניינם של המועדים בישראל. הרב קוק באחת האגרות מבאר שכל מועד בישראל זה איזושהי הערה שמאירה בחיים ומרוממת את החיים. מה הכוונה? ביום יום שלנו האור האלוקי שמאיר לנו הוא אור שמכוסה בטבע, מכוסה בשגרה של היום יום. ויש לנו זמנים מקודשים בישראל שבהם מוסר עלות, ככה לשון הרב. יש בכל מועד ומועד איזשהו מסכה, איזשהו מחסום שמתרומם, מסך שמתרומם. העבודה שלנו לקראת כל המועדים היא להיפתח עם האור שמאיר באותו זמן. תודה רבה. העבודה שלנו היא להיפתח עם אותו האור שהולך ומאיר באותו מועד ומועד. זאת אומרת שהמועדים יכולים לעבור על ידינו ויכולים לעבור בתוכנו. מה ההבדל? על ידינו זה שבעצם אני לא מבין את עניינו של המועד, אלא אני מכיר את פורים, נאמר. אז פורים זה זמן נחמד שבו הילדים מתחפשים. זה זמן שבו יש מפגש משפחתי ושולחים משלוחי מנות ונותנים גם מתנות לאביונים. אבל מה העניינו של פורים? אם אני תופס רק ככה את פורים לדוגמה, אז החג עובר לידי ואני לא נפגש עם התוכן שלו. או לחלופין פסח, או שבועות, כל אחד מהמועדים. אם אני תופס רק את התצורה החיצונית שלו, אז החג חולף. על ידי, אני מואר, אבל אין לי השגה במה אני מואר. אבל אומר הרב שמתרומם מסך. יש הערה בעולם. הערה שכל השנה המציאות הזאת היא נכללת במכלול מאוד גדול. ובמועד הספציפי יש איזו הבלטה, איזה פוקוס על איזה תכונה, על איזשהו מידה, על איזשהו כוח שעכשיו מתבלט. איך אני יכול להיפגש עם הדבר הזה? איך אני יכול להיפגש עם התוכן הזה? אז הדרך שלנו להיפגש עם הערה רוחנית, היא מופיעה דרך לימוד. זאת אומרת, כשאני מבין את ערכו של החג, בשני מישורים. כשאני מבין את ערכו של החג דרך המעשה המצוות, כי המעשה המצוות זה הקומה של עולם העשייה של הקומה הארצית שלנו שמחוברת לאור הרוחני שמאיר. ולכן שאני מדקדק במצוות שצריכות לעשות באותו מועד, דרכם הם הנשאים שלי, של הקומה המעשית שלי, להערה הרוחנית הזו. והרמה הבאה זה דרך ההבנה הרוחנית, כן, דרך הלימוד של לימודי האמונה, של ההבנה של ערכו של החג. ואז כשאני מבין מה עניינו של החג, אני מסוגל להתרומם איתו. כן, יש הערה, אני מסוגל להתרומם איתה, לעלות איתה, לעלות על הגל הזה, וכביכול לגלוש על הגל הזה, לגלוש איתו ולהתרומם באור הזה, ואז בסופו של דבר, כשההערה, כשהמועד, זמנו של המועד, חולף, ממילא גם אני לאט לאט חוזר למציאות הרגילה, כן, של ימי השבוע. בבחינה של שבת, יש לנו כל שבוע אפשרות להיפגש עם זה, בשבת קודש. כן? ככל שאנחנו מבינים את עניינה של השבת, אז אנחנו נחיה יותר את השבת, כי זה עובד ועובר דרך הדעת. ככל שאני לא מבין את עניינה של השבת, היא תעבור עליי בצד גרעינים אולי, וזהו, ולא יותר מזה. לכן המועדים הם הפתח שלנו להתרוממות ולהתחבר לאיזה כוח שמחדש אותנו, כל מועד ומועד. וממילא ההתחדשות היא עוברת ממועד למועד. ולכן אנחנו נדרשים ככה שמתקרבים ימי הפורים אלינו בצעדים גדולים, קצת לגעת ולהתכונן, להתחיל להתכונן, להבין את הימים האלה, ולא לחכות לרגע האחרון, ואז אנחנו לא הספקנו, וזה הפגיש אותנו בסיבוב, ולא היינו מוכנים. לכן ננסה ככה להתבשם קצת מדברי הרב, מה שבכוחי הוא יהיה להסביר, וכמובן, בעזרת השם. פורים הוא חג מאוד מפתיע. יש בו הרבה מסכות. פעם שאל אותי איזשהו שכן, למה מתחפשים בפורים? מה העניין של התחפושת? אז ככה חשבתי מה אני עונה לו. ואז אולי בצורה אינסטינקטיבית אמרתי לו משפט שהיה משהו כזה. אמרתי לו, כי בפורים אנחנו צריכים להוציא את המסכה. לכן אנחנו מתחפשים. ואז השאלה, איזה מסכה? כן? אנחנו לובשים מסכה. אבל בעצם בפורים אנחנו באים להסיר מאיתנו איזושהי מסכה. וצריך להבין את הנקודה. בעוד יותר, אנחנו יודעים שההקשר שלנו של פורים הוא הקשר של סעודה, של משלוח מנות, של הרבה ממתקים, של שתייה. וחז"ל מופיע בספרים הקדושים שמשווים את פורים, אומרים פורים כפורים, יותר מפורים. כן, כמו שמסביר נתיבות שלום, מסביר ככה נתיבות שלום, שמי נתלה במי? קטן נתלה בגדול. אז אומרים פורים כפורים, זאת אומרת, פורים יותר גדול מכיפורים. אבל הדבר הזה מפתיע. הרי יום כיפור, אנחנו דומים למלאכי העליון, לא אוכלים, לא שותים, כל יום בתפילה. וגם לפעמים אנחנו מגיעים לשלב כזה, שאנחנו לא רוצים שהצום ייגמר, נכון? בסוף נעילה, רוצים שזה יימשך. ופורים, לחלופין, אנחנו עסוקים בלאכול ולשתות, ולאבד את הדעת, ואז הדבר מטמיע. מה פתאום חז"ל אומרים לנו שפורים הוא כפורים? הוא במדרגה יותר עליונה מהיום הכי גדוש בשנה, הכי עליון. ולכן הדברים מחייבים אותנו הבנה עמוקה בלהבין את עניינו של פורים. מה גם חז"ל אומרים? שמועדים עתידים להתבטל, חוץ מחנוכה ופורים. אז יותר מזה, יש פה איזו הערה ששייכת לדורי דורות. לא יסוף מזרעם. אז כל זה מחייב אותנו להבין שאנחנו צריכים להעמיק, וגם להבין שפה לא נוכל לענות על כל השאלות האלה, כן? ובטח לא לתת את כל העומק. אבל אולי משהו קטן מזה, ננסה לגעת בדברים. לכן בחרתי לגעת בדברים שהרב קוק כותב, במאמר שנקרא לעשות פורים. הוא נוגע בהמון נקודות, ולכן ניגע דרך המאמר הזה, ננסה ככה להתרחב, כן. וקשר
את זה קצת עם המסכה של פורים, והמסכה של משה רבנו שקרא לו אופנה. כשהוא מגיע לדרגה רוחנית גבוהה יותר, אתה צריך לשים את המסכה של מדברים על ישראל.
כן.
אז
פה כשאתה
מכיר את המהות של החג, ואת המדרגה
העליונה
שיש,
אתה
צריך לשים את המסכה.
יפה, נכון. הוא אמר שהוא רצה לחבר בין המדרגה של המסכה של משה רבנו, שקראנו פניו שהוא התרומם למדרגה מאוד עליונה, אז הוא היה צריך לשים מסכה. לכן גם כשאנחנו מבינים את ההערה הגדולה של פורים, אנחנו בעצם שמים מסכות כדי להסתיר את ההערה, כן? נכון? כן. טוב, אז אומר הרב, לעשות פורים. שהערת פורים גדולה למאוד, על כן, המצווה אז לביסומי, הוא ממשיך אור גדול. סליחה, אני טעיתי? אני קראתי לכם הערות של הרב צבי יהודה. רק שני. ככה. לעשות פורים. זה מה שהיה חסר לי. ידענו מדברי חכמים אמיתיים, שהערת פורים גדולה לי מאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. אז כמו שאמרנו, בספרים הקדושים מופיע, שהערת פורים יש בו אור מאוד גדול. אור מאוד גדול, וממילא אור מאוד גדול דורש שיהיה כלים מתאימים לאור הזה. ולכאורה, איך אנחנו מגיעים למדרגה כזו שיש לנו כלי שמתאים לאור? כי כידוע אין אור בלי כלי. זאת אומרת, כדי שיהיה במציאות הערה, אנחנו חייבים שיהיה כלי שמתאים להכיל את ההערה הזו. ולכאורה, אם יש הערה מאוד גדולה, מי אמר שאנחנו שייכים להערה הזו? יש לנו כלי מתאים לזה. אבל, אומר הרב, ונראה שמתוך כך, מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול. כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס וחלילה שום דבר מדברי התורה והמצווה. שחס וחלילה אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה שקרובה אל הרע, ביום הקדוש הזה משומרים אנו. כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים. וכמו כן, בכל דור ודור נופל פחד היהודים. מישהו יהודי כופר בעבודה זרה ומודה באמונת אל אחד המיוחד ברוך הוא, אשר אפס זולתו על שורשיהם של עמי הארץ למעלה. ויראו לשלוח בו יד, לפתות ולהסיד חס וחלילה. כמצווה בעידנה דאסיק בה, אגוני מגנה. אז נשתדל ככה לראות שורה שורה להבין. ידענו מדברי החכמים האמיתיים שהערת פורים גדולה לי מאוד וקדושה גדולה מאירה בו בעולם. אז יש, כן.
מתוך שמותיו האמיתיים, להפוקי לא אמיתיים.
כן. נכון, אבל אני חושב שהוא בא להדגיש כאן שבדרך כלל שמדברים על חכמי האמת, שזה חכמי הסוד, אז קוראים להם חכמי אמיתיים. זה ביטוי לתורת הרזים, תורת הסוד. זה הכוונה. אז, ולא רק זה, כי כלפי חוץ, ולמה אנחנו צריכים פה חוכמה אמיתית בפורים? זה קשור להמשך. כי כלפי חוץ, זה יכול להיראות דבר מאוד חיצוני. שמחת פורים, הערת פורים. נכון? כלפי חוץ, אי אפשר להבין מה שקורה. לכן, אומר הרב פה בהמשך, דווקא כשהוא עסוק במצווה. נראה את זה, כן? לכן צריך פה הערה דווקא של הסוד. כן? לכן כל המגילה היא סוד. מגילה זה אותיות מגל. נכון? יש פה, צריך לגלות את השם השם שנמצא במגילה. כשם השם לא מוזכר במגילה. הוא נמצא כל הזמן במגילה, אבל הוא לא גלוי. זה מה שחז"ל אומרים, כל המלך זה מלכו של עולם. ולכן הוא היה צריך להבין גם מה ההערה הגדולה שהייתה בפורים. במה עם ישראל זכה. הרי אחד הדברים שאנחנו לומדים זה שנכון, הגזרה נחתמה בטבעת המלך. מי זה המלך? מלכו של עולם. זאת אומרת, יש פה גזרה שכביכול נגזרה, כן? על ידי ריבונו של עולם. מה ההערה? זה לא גזירה, נאמר, כמו ביוון, ששם אנחנו יודעים שזה לא גזירה שנגזרה על ידי מלכו, מכוחו של מלכו של עולם כביכול. חתום וגמור. אבל בפורים מתגלה כוח מיוחד. שכל המהלך של מרדכי ואסתר היה מהלך שהוביל את האומה לכך שיתגלה הערך הישראלי האמיתי המקורי, כן? שיתרומם מעל הגזרה האלוקית, כן? מעין המדרגה של יצחק אבינו, כן? שמסנגר על ישראל ואומר בניי ולא בניך, התגלה בפורים מדרגה מאוד עליונה שהביאה את האומה בסופו של דבר למדרגה של הדור קיבלו בימי אחשוורוש, של מתן תורה מחודש. אז לשם הכל היה מכוון. אז צריך להבין, כן, את ההערה הזו שהייתה. אבל אומר הרב, תדעו, ההערה שמאירה בימים האלה של פורים היא הערה עליונה מאוד. מעל הקומה הגלויה, כמו שכל המגילה, היא סוד. ובפורים אנחנו מתרומים למדרגה הזו של הסוד הזה, כן, של ההבנה הזו. לכן, אז אומר הרב, שהערת פורים גדולה מאוד וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. מה זה קדושה? הרי בפורים אנחנו עסוקים בחיים עצמם. אנחנו לא עכשיו פרושים ועסוקים כל יום בתפילה. אנחנו עסוקים בענייני העולם הזה בפורים. זה עיקר עיסוקנו בו. מה? כן, או יותר נדייק, אנחנו חושפים בפורים, שאני אומר שקדושה גדולה מהירה בו בעולם, בעצם אנחנו חושפים איזו מדרגה פנימית שגנוזה בתוך החיים עצמה. שיכול להיות שביום יום היא נסתרת. אם תהיה מדרגה של העתיד לבוא, יתגלה הערת החיים עצמה. אבל שיש בחיים יסוד של קדושה. אם נבין, זה גם יהיה המאבק מול המלאק. האם החיים הם חולים או חיים הם קדושה, שייכים אל הקודש. אבל יש הערה ביום הזה, ונראה שמתוך כך, מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורי. אז אנחנו בלועים בתוך ההערה הזאת של הקדושה. ואומר הרב, ברגע שהאדם עסוק במצווה, עסוק בסעודת המצווה, יש עליו שמירה. למה הוא צריך שמירה? כי הרבה פורים יש מצווה. חייב איניש לבוסומי. עד דלו ידע. ונעור המן לברוך מרדכי. נראה את זה בהמשך, בעזרת השם. זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אין דעת. הדעת יכולה להיעלם. אבל אומר הרב, בפורים, מתוך מה שיש הערה כזו גדולה, במציאות הרוחנית, אז ממילא גם המציאות הזאת מתגלה בקומה שלנו בתור שמירה. שאנחנו נשמרים מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורי. יש משהו מיוחד בשמחת פורי ששומרת על האדם. וצריך להבין. אבל כמובן אנחנו מבינים פה דבר אחד. שאם אני נמצא בפורי, אבל לא עסוק בשמחת הפורים, זאת אומרת, אני לא נמצא בהקשר של המצווה, אני לא נמצא במסגרת של קודש, אז לא בטוח שתהיה שמירה. כן? לא בטוח שתהיה שמירה. זה כמו שהרב יסייג עוד מעט בהמשך. זה אנחנו צריכים להבין, זה אני רק אומר בסוגריים, שכדי להתרומם, להתחבר עם פורים, אנחנו חייבים שזה יהיה מתוך קדושה. ברחובות לא נמצא את זה, לא נתחבר שם. יצא רק חוץ. אנחנו צריכים להגיע למקום שבו אנחנו הולכים להיפגש עם הפנים, עם העולם הפנימי שלנו. כלפי חוץ, במציאות חיצונית, שאין לה הקשר פנימי, שאין לה הקשר של סעודת מצווה, שבאמת אפשר דרכה להתחבר, לא בטוח שנחשוף את הדבר הפנימי הזה שאמור להופיע בפורים. לכן אומר הרב, מתוך כך, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. כי מה זאת אומרת הוא עסוק בשמחת פורים? הוא מתחבר עכשיו למדרגה שהאומה התרוממה עליה בפורים. וכל שנה ושנה, המדרגה הכללית שהופיעה על העם, היא עכשיו מופיעה על היחידים. איזה מדרגה כללית הופיעה על העם בפורים? מה? הבחירה בלהיות יהודי. מכוח מה יופיע? מה? מופיע מכוח הגזרה שהייתה. הערת פורים כוללת שתי קומות שפחות אני נציין אותם היום. אחת זה שהאומה חזרה לעצמה. ממציאות של מפורד או עם מפורד, כמו שהאמן בעצמו מגדיר את האומה, נכון? האומה חושפת את היסוד האחדותי שלה. לכן אסתר אומרת, צומו עליי 3 ימים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להפר את הגזרה האלוקית, אנחנו צריכים להגיע ליסוד התוך תוכי שלנו, כאומה. שב-70 שנה של גלות, יכול להיות שהתפרדנו. חזרנו להיות אנשים פרטיים. שכחנו את היסוד האחדותי הכללי שלנו. ולכן יש התאגדות של כולם שצריך לקנוס את היהודים. ולהופיע מדרגה שכלל ישראל שהולך ולהיר במציאות. וכשכלל ישראל מופיע במציאות, אז גם טבעת המלך מלכו של עולם יכולה להיבטל. אבל המדרגה הזו הופיעה מתוך הגזרה. מה הייתה הגזרה? למה בפורים אנחנו עסוקים בגוף כל הזמן? בחנוכה אנחנו מאירים אור. מדליקים מנורה, מדליקים את החנוכיה, שמן זית זך. המון אור בחנוכה. בפורים המון עיסוק בגוף. כי הגזרה הייתה על הגוף. כי הגזרה הייתה להשמיד ולהרוג לבית היהודים. בעצם הגזרה הייתה על קדושת החיים. שאין קדושת חיים. אין עם ישראל בעולם. כי זה מה שעם ישראל מגלה בעולם. שהחיים עצמם אומרים אומר אלוקי. אומר אחר. הגזרה בפורים הייתה להשמיד את המציאות הזאת. שהחיים שייכים למדרגה יותר גבוהה ממה שהיא מתגלית כלפי חוץ. שאלנו, מה זה המסכה? לשם אנחנו מכוונים. אז הגזרה הייתה כלפי הגוף, ולכן כל העיסוק הוא סביב הגוף. ואז, כשעם ישראל בעומק הגלות, וכמו שחז"ל אומרים, הלך והשתתף בסעודתו של אותו רשע של אחשוורוש, נגזרה אז גזרת כליה על ישראל. כביכול, יש גוף. אז יש מנות הלוי מיוחד, שלא נכנס אליו היום, אבל אני ממליץ לכולם לעיין בו קצת על הסוגיה שם, על הסעודה של אחשוורוש. מנות הלוי, רבי שלמה אלקבץ, כן? הוא מבאר את הסוגיה שם של סעודת אחשוורוש. מנות הלוי. סוגיה מאוד עמוקה, להבין איפה הייתה הנפילה שם, ביחס להבנת הגאולה. אבל זו סוגיה שאם נכנס אליה, זה ייקח אותנו לאיזה נושא אחר בפורים, ויש לי נטייה להתפתות לפנות אליו, אז אני לא נכנס לזה כרגע. אבל הגזרה של המן הייתה כלפי הגוף לבטל את החיים של ישראל. כביכול, אין מציאות חיים של האומה הישראלית, שזה הכוח של עמלק. כשישראל יוצא ממצרים, עמלק מגיע. כל רגע שהאומה הולכת לחזור לעצמה, יתגלה הכוח של עמלק בעולם. ויהי בירור סביב ישראל, סביב זה. לאורך כל ההיסטוריה. אבל, מה ההערה השנייה שאלנו? כשישראל מגיעים למדרגה, שכביכול החיים כלפי חוץ, מתגלים בפסיעותם, אין להם איפה לאחז. כי יש גזרת כליה על ישראל. מה זה אומר? זאת אומרת שבאגרות הראשונות, שהחשברוש הולך, נכון? כתוב שביום י"ג באדר. זהו, נגמר. ואתם לא יכולים לעשות כלום. אין שינוי. אבל מה זה גורם? זה גורם לאומה דרך מרדכי, שהוא עכשיו לובש שק ואפר. זה גורם לאומה להבין דבר אחד. שמגיעים לנקודה כזו בחיים, שכל מה שבנית מתברר שהוא כלום. אז הם יכולים לפגש עם האמת. זאת אומרת, שמגיעים למדרגה כזו, שכל מה שאדם בנה על החומר, על הגוף, על המציאות החיצונית, שכביכול אפשר לתת לה כל מיני הסבירים להפוך אותה לכל התמונה כולה, פתאום מתברר שכל זה, זה דמיון. אין לזה כוח. אז נשבר הכוח של הגוף. ואז מתגלה הפנים. מתגלה הפנים, התוך פנימי של ישראל. ואז כתוצאה מזה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כתוצאה מהמהלך הזה, האומה חוזרת למדרגה שמקבל תורה מרצון. מה שבמתן תורה, חז"ל אומרים, כפה למרק הגיגית, היה בחינה שהיא הגוף שלנו, כן? היה לו קושי עם התורה, זה מה שחז"ל אומרים, הודעה רבה לא ראיתה, כן? שאם יש טענה כלפינו, נאמר לא, זה היה באונס. אבל הנשמה ודאי מחוברת, נראה את זה פה בדברי הרב, אני קצת מקדים את דברי הרב, רק שהם יהיו ברורים אחר כך בהמשך. אבל מצד הנשמה, ודאי שהנשמה שייכת לאור האלוקי העליון. אבל הגוף עוד היה מנותק. איפה היה התיקון? בהערה של פורי. ששם הגוף כביכול נעלם מצד הדמיון שלו. סליחה. ואז הייתה הערה פנימית של הערך האמיתי של החיים. איך זה קורה? לאורך כל המהלך של המגילה. הרי בשינוי הזה ממוות לחיים, איפה היה השינוי? נכון? אסתר באה במשתה היין ואומרת לאמן, לאחשוורוש, סליחה, איש צר ואויב המן הרשע הזה, נכון? ואז כביכול אמן, אחשוורוש, מבטל את האגרות. זה נכון? הוא מבטל את האגרות הראשונות. הוא מבטל את האגרות הראשונות? אז מה הוא עשה? מה? נכון, אז מה הוא כותב? שמה הוא כותב בהם? שמה כתוב בהם? שאין גזרה, נכון? שכבר לא צריכים, לא, יום אחד לא נמות. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב שיהודים יכולים לעמוד על נפשם, מה הכוונה? רק להגן על עצמם, זה השינוי היחיד. האגרות לא התבטלו, וגזרת הכליה כביכול לא התבטלה. דבר אחד השתנה. וזה שהיהודים יכולים להגן על עצמם. זה השינוי היחיד. ואז המהלך הזה, בסופו של דבר מה קורה? נכון? באותו אחרי שנה, עם ישראל מביס את כל אויבינו. איך זה קורה? אני מניח שכל העמלק אחד שהיה שם, או כל אחד מהמאה האומות שהתחברו לעמלק, הם היו די יודעים להילחם טוב. עם ישראל בגלות, מה הוא עושה? לומד תורה? מה הוא יודע להילחם? אין צבא. 70 שנה כבר. איך הם מביאים למצב כזה שכל הגויים שקמו על נפשם לא מצליחים לעמוד על זה? ועד ימי הארץ מתייעדים? זה קשור למהלך של מרדכי. מה מרדכי פעל בשנה הזו? לאן הוא ניסה לרומם את האומה? הוא בא לקחת את האומה ממקום של חוסר עשייה, של השתאבות בגלות, למהלך של אקטיביות. שהאקטיביות הזאת בסופו של דבר הייתה אמורה לקחת את האומה לארץ ישראל. אבל על ידי זה שעכשיו יש שנה שלמה של הכנה של האומה, כפי שהמדרש אומר, הרי מרדכי היה שר בצבא המלך אחשוורוש, יש מהלך שלם של שמרדכי מנסה להוביל את האומה. והתוצאה של זה, זה שכל הגוף הזה מתגלה הערך האמיתי שלו. ואז הדור קיבלו בימי אחשוורוש. יש מדרגה מחודשת של הופעת מתן תורה מרצון, שכל החיים יתרוממו לגובה הזה. ואין כבר הפרדה בין החיים לבין הקודש. ואולי זה הורדת המסכה. המעטה של הגוף, כן? אנחנו שמים מסכה בפורים, כדי לגלות שהחיים הם מסכה. אתה צריך לדעת להסיר אותה. צריך לקלף אותי כדי לגלות מי אני. צריך להוריד ממני את המסכה כדי שתבין מי אני. בעצם אני צריך להוריד מעצמי את המסכה שלי כדי לחשוף את האני האמיתי שלי. את הנקודה הפנימית שלי. שזה הערה של היום. ולכן אומר כאן הרב שמתוך הערה כזו גדולה שמאירה ביום הזה, שבעצם כל החיים מתרומים אל הגובה הזה, יש שמירה גדולה בפורי. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו, רק שלא יעבור חס וחלילה שום דבר מדברי התורה והמצווה. שחס וחלילה אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שמקליפת נוגה, שקרובה אל הרע, ביום הזה, ביום הקדוש הזה משומרים אנו. מה הרב אמר? זה נכון שיש שמירה, אבל עדיין אתה צריך להיזהר. אתה צריך להיות במסגרת של מצווה. אדם שמחובר להערה של היום, הוא ייזהר. הוא לא יביא את עצמו לידי עבירה, בזכות המצווה. מתוך יראת שמיים, מתוך משהו עסוק במצווה, הוא לא יקשה. כי הוא עסוק במסגרת של מצווה. ולכן כל זה נכון רק בהערה הזו של המסגרת של הקדושה, של המצווה. אבל מדברי הרשות, שראוי להישמר מהם בכל הימים. אנחנו יודעים שבחיים אפשר לחלק אותם. יש שלושה חלקים. יש, נכון? מצווה, מצוות, עבירות, ותחום הרשות. תחום הרשות הוא לא פה, הוא לא מצווה וגם לא עבירה. נכון? זה לא פה ולא שם. הוא יכול להיות פה ושם. זה הסכנה בו. תחום הרשות זה תחום של העיסוק של החיים. תחום החולין. חולין, כשלעצמה, דוגמה, זה עבודה. כן? הם לא תומה. הם לא איסור. יש איסורים. זה משהו אחר. זה קטגוריה אחרת. יש פרק שלם בחיים, שזה רוב החיים, שזה תחום הרשות. שבדרך כלל, שאני עוסק בתחום הרשות, אנחנו צריכים זהירות. למה? כי תחום הרשות יכול לקחת אותי לחומר. כי אני עוסק בחומר. וכידוע אומר המסילת ישרים שהעולם הזה זה מלחמת פנים באחור. זאת אומרת שכל נקודה שאני לא אתמודד איתה היא התמודדות בשבילי. ולפעמים דרכו של היצר זה שהוא לוקח אותנו ומשקיע אותנו בעיסוק החומרי. מכל מיני סיבות וכל מיני רעיונות. וככל שאנחנו שוקעים יותר בחומר, לפעמים אנחנו פחות אחוזים בעולם הרוחני הפנימי. ואז הדרך ליפול היא מאוד מהירה. הרי היצר זה לא איזה צד זר, איזה גוף זר כזה שקורא לנו ככה, מנתץ לנו מלמעלה. זה אנחנו. זה הצד שבנו, שעוד לא מיושר על פי הדעת. זה יצר. יצר הרע, כן? זה הכוונה. זה לא איזה שד קטן שנמצא בנו עם כלשון. זה לא עובד אצלנו ככה. יצר הרע, זה הצד, העולם הפנימי שבנו, העולם שבתוכנו, שעוד לא מיושר על פי הדעת. אז הכוח הזה שבנו, הוא מושך אותנו לחומר. וזה נקרא תחום הרשות. ולכן בדרך כלל שאני עוסק בתחום הרשות, אני צריך להיזהר. כי חלילה, אני יכול ליפול איתו, לרד איתו נמוך. אבל חלופין, אם אני צולח אותו בדרך ישרה, אני מגיע למדרגה שבכל דרכך דהו, כמו שהרב כותב במוסר אביך. אני מגיע להדרכה שכל תחום שאני עוסק בו, אני מחבר אותו אל הקודש. אין תחום בחיים שאני אעסוק בו, שאני לא יכול לחבר אותו למדרגה יותר גבוהה, אידיאלית יותר, ערכית יותר, שמאירת החיים, שהחיים מתרוממים ממנה לאיזה אור הרבה יותר גבוה. בעיסוק החומרי, הפיזי שלי. השאלה, איך אני ניגש אליו? מתוך מה אני פועל אותו? את המהלך הזה, המלאק, ניסה לפגוע. כי בעצם מה המהלך הזה אומר? שאין קדושה בחיים. שזה לא שיש, שאנחנו אומרים, יש את החיים ויש איזה צעד קדושתי. אבל הם לא מנותקים אחד מהשני. האומה מגלה בעולם שהחיים עצמם שייכים אל הקודש. יש בהם צעד עליון יותר, גבוה יותר. שיכול לחבר אותו למגמה הרבה יותר אידיאלית וערכית. את זה המלאק לא יכול לקבל. אם נתקדם, אנחנו נראה שאת אותה חלוקה של מצווה, עבירה, תחום הרשות, כן? אנחנו נוכל למצוא גם בעמים. יש את האומה הישראלית, יש את המלאק, יש את עמי הארץ. שאל, לאן הם הולכים? זה כל המהלך במגילה. עמי הארץ בסופו של המגילה מתייעדים. לפני כן הם היו עם המלאק. זה אותו חשבון. אבל, לכן אומר הרב, מה שבדרך כלל כל השנה, אנחנו נזהרים מתחום הרשות. אנחנו חייבים לשמור שם הדעת וחשבון והבנה איך אני ניגש לעולם של העיסוק היומיומי שלי, בהוויות היומיומיות, במסחר, בכלכלה, בחינוך, בהמון תחומים, באכילה, בכל התחומים. השאלה איך אני ניגש אליהם. הם לא עבירה ולא מצווה, אין עבירה לאכול, נכון? הפוך. השאלה איך אוכלים. כן? השאלה איך אני ניגש אל המציאות? אין עבירה בלהתפרנס. השאלה ממה אני מתפרנס? או איך אני מתפרנס? מה אני עושה עם זה? מה המכוון של זה? זה הקו שהאם יחבר את החיים לאיזה מגמה, איזה אידיאל הרבה יותר גבוה, או יוריד אותם לרמה של הגוף בלבד. ואז שם יש סכנה. כי כשהחומר מתגבר, אז הוא מסוגל להפיל אותי, נמוך. אבל בפורים יש הערה. שבתחום הזה של תחום הרשות, מזה האדם נדרש, לא כל כך נדרש להקפיד שם. למה? כי זו הייתה הערה של פורים. כי פורים מתגלה שהחיים הישראלים שייכים לאור אלוקים מאוד עליון, מאוד גבוה. ולשם אנחנו מתרוממים. זאת אומרת, האומה התרוממה לשם, כי פתאום הבינו, ואמרנו, מגילה, היא מגלה. כלפי חוץ, היינו מסתכלים בעיתונות של אותם הימים, היינו חושבים, שיש פה איזה סיפור פוליטי מאוד מעניין, כן? חשברוש, הורגת ושתי, ואז יש מזימה להרוג את החשברוש, נכון? פתאום מתגלה את זה למרדכי, הוא מספר את זה למלך, והמלך הזה רושם את זה ביומן. ובינתיים המן מתגלה, כל מיני מהלכים פוליטיים, ורצונות, והחשברוש רוצה שתלט על העולם, והשר צבא שלו, המן, יש לו מאבק עם מרדכי שגם הוא היה שר, יש פה המון סיפורים כלפי חוץ. כלפי חוץ, הכל נראה סתמי, בתוך המהלך. הפרטי הזה של בתוך המלוכה הפרסית. אבל השאלה, איזה עיניים יש לנו? באיזה עיניים אנחנו קוראים את המגילה? וזה מה שהתגלה לאומה באותם הימים. ולשם התרוממה. שפתאום, כמו שהרב כותב באורות, שהקדוש הוא מנהיג את העולם, כן? איך הוא כותב את זה? לא זוכר בדיוק את הלשון המדויקת, אבל הוא כותב משהו כזה, בתוך נחילי תהפוכות פוליטיקאים ותחבולותיהם. משהו כזה. הקדוש הוא מנהיג את העולם, בתוך המציאות עצמה. מה עשה פורים? פורים פתאום חשף לנו את החיים עצמם. את הסוד האלוקי שנמצא ביסוד של החיים. שהוא מניע ודוחף בסופו של דבר את המציאות דרך כל המהלכים, כדי להופיע איזה מגמה יותר עליונה של החיים. כי הרי התוצאה של פורים זה בניין בית המקדש. שהרי בניין בית המקדש נעצר. בימי אחשוורוש, אחרי שכורש התיר. נכון? לבנות בית המקדש. עד שיצאו האגרות. כתב השטנה. מרדכי חוזר לפרס. הרי הוא היה בארץ ישראל. למה הוא חוזר לפרס? מה, איך אנחנו מוצאים אותו פתאום? בשושן הבירה. הוא היה בארץ ישראל כבר עם עזרה. אבל הוא חוזר לפרס. כי הוא מבין, סליחה? כי הוא מבין בדיוק. שעכשיו צריך לעשות מהלך מול המלאק. כשלוש מצוות. עמדת מלך. מחיית המלאק. נכון? בניין המקדש. והמלאק עצרו את בניין בית המקדש. אז הוא מבין שעכשיו צריך לעשות מאבק. לברר בירום מול המלאק. ואז מרדכי חוזר לפרס. כדי לגלות את האור הזה. להוליך את המהלך הזה. ובאמת הוא נכנס בדיוק. לכן אנחנו לא מבינים. מה פתאום מרדכי נכנס מול המן כל הזמן? אבל זה בדיוק ההבנה שמה שהאומה צריכה לעבור. ובפורים, המקום הזה שבו הערך האמיתי של החיים, שקדושת החיים, הוא ההתחדשות. ולכן כשהאומה, כשהעם, המציאות נפגשת עם העובדה בצורה כל כך בהירה, שכל המהלך הוא מונהג על ידי ריבונו של עולם. שאסתר כבר נמצאת מראש במלכות, שהיא מוכנה כבר להתיר, ומרדכי חוזר במיוחד, כי הוא כבר מכיר את המן עוד מחשבון אחר, והוא מסנגר על אחשוורוש בגלל בגתן ותרש. ואז כל המהלך הפנימי שהאומה עצמה עוברת. והתוצאה זה בניין בית המקדש. המשך בניין בית המקדש. אופציה למהלך שלם, שלא התממש בסוף, מסיבה אחרת. אבל זה כבר מהלך שכל תחום הזה של הרשות מתרומם ומתגלה. למה הוא שייך תחום הרשות? וכשהאומה בכללה התרומה לשם, מבינה שלדורי דורות הערה הזו שייכת להופיע. ואנחנו כיחידים מתרוממים למקום הזה. דרך מצוות היום, שהם משלוח המנות, מתנות לאביונים, שהם העבודה שלנו בהתכללות שלנו בכלל ובציבור, בהתחברות שלנו למושג הזה של אומה, של עם, ומתוך כך אנחנו מגיעים למדרגה של הביסום. שלכן, אומר הרב, תדע שאתה לא ככה צריך לחשוש מהשמירה בתחום של הרשות. אתה יכול להתבשם, אתה יכול להתרומם. מה העניין הביסום? בזה עוד לא נגענו. כן? אז אומר כאן הרב, רק נסיים את העניין של תחום הרשות. אם ככה, אומר הרב, אבל בדברי הרשות, שראו להישמר מהם בכל הימים, במה שהם מקליפת נוגה, קליפת נוגה, לא מכנה זה מושג מהפנימיות, כן? אבל זה ביטוי שמבטא את התחום הזה של הרשות. נוגה זה אור שמעורב בו גם חושך ואור ביחד. זה עוד לא אור לגמרי, זה אור קלוש. שהטוב ורע מעורבבים בו. זה המושג הזה, קליפת נוגה. לכן יש תחום כזה שנקרא, כן? והוא קליפה. למה הוא קליפה? כי הוא יכול לחסות. זה לא אור שמאיר, שלוקח אותנו ומרים אותנו. זה אור שגם מורבב בו רע. שאם אני לא יודע לעבוד נכון, אני יכול לא לראות את הטוב, אבל אני יכול ללכת אל הצד השלילי שבו. כן? אז לכן, במה שמקליפת נוגה שקרובה אל הרע, כי החומר מצידו הוא עוסק בגוף, והגוף הוא, אם הוא מנותק מאור השכל, מאור הדעת, הוא ייקח אותנו אל הרע. כן? יפיל אותנו שם. אם לא נכניס בו דעת, אם לא נוביל את החיים דרך אור הדעת, אז הגוף כשלעצמו, כן? הוא, בגלל הבחירה שלנו, הוא ינטה אל הרע. אנחנו צריכים להכניס בו דעת, לברר את הערך האמיתי שלו. ביום הקדוש הזה, משומרים אנו מהתחום הזה. כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ. ורבים מהם מתייעדים. אמרנו שכמו החלוקה שיש בין מצווה, עבירה, תחום הרשות, יש גם ישראל, האומות והמלאק. ישראל והמלאק זה שני קצוות. זה בא לגלות, זה, האומה הישראלית, כן? באה לרומם את החיים, לחשוף את הערך האמיתי האלוקי שנמצא ביסוד החיים. שהיא בלי מסכה. חיים את המציאות כמו שהיא, כן? בשורש, כותנות אור באלף. שאין כיסוי, כמו תורתו של רבי מאיר. כשאתה רואה את החיים, אתה רואה את הערך האלוקי שלהם. והמלאק הוא ההיפוך הגמור. הוא הכוח במציאות שמנגד לישראל. שבא לנגח את המציאות הזו של ישראל. ולכן למרות שאין לו איזשהו מאבק טריטוריאלי, הוא שומע שישראל יוצא ממצרים, הוא ישר יגיע. לזנב את הנכשלים. לקרר אותנו. להוציא מאיתנו את הערך האמיתי, האידיאלי של החיים. זה מאבק, אין חיבור. שני קצוות. בחינה של עשיו שונה ליעקב, ובתווך עמי הארץ. כשאנחנו רואים במגילה ש התחום הזה של עמי הארץ, שזה הארציות הכוונה, תחום הרשות, חוכמה בגויים, יש בארץ צד חיובי, נכון? יכול לצאת חוכמה בגויים תאמין, צד חיובי בזה. מה אנחנו רואים? כשהחשברוש מקרב את המן וממשיכים במהלך להשמיד את ישראל, כל אחד מסיבתו הוא, חשברוש מצד הרצון שלו לשלוט בעולם, והמלאק מצד הכוח המנגח והמנגד לישראל. עמי הארץ, תחום הרשות, הולך עם הרע, ומשתף פעולה עם המן. אבל ברגע שמתהפך את התמונה, כן? הפור יתהפך לפורנו, ומסתבר שהאומה הישראלית תוכל לעמוד על נפשה, ובעצם רואים שכל הכוח של ישראל הוא כוח שפעל ישועה, ומסתבר שהמלכה עם המחשברוש, היא בעצם שייכת לאומה הישראלית. אז עמי הארץ, תחום הרשות, מתהפך חזרה, להיות שייך אל הטוב, והוא מתייעד, אומנם מפחד, אבל זה צעד שהוא מתחבר אל ההבנה שהוא יכול עכשיו להסתנף אל הטוב, אל הקודש. לכן, אומר הרב, מה שראינו במציאות הכללית של האומה הציבורית, אנחנו נפגשים כל שנה ושנה במציאות הפרטית שלנו בפורים. ולכן, אומר הרב, וכמו כן בכל דור ודור, נופל פחד היהודים. מישהו יהודי, כופר בעבודה זרה, הוא מודה באמונה באל אחד, המיוחד ברוך הוא, אשר אפס זולתו, כן, משפט מוסגר, על שורשיהם של עמי הארץ למעלה. זאת אומרת, צריך לקרוא את זה ככה. מישהו יהודי, סליחה, כמו כן בכל דבר דור, נופל פחד היהודים, ההמשך, על שורשיהם של עמי הארץ למעלה. כן, הרי כנגד כל מציאות ארצית יש מציאות רוחנית. ובמציאות הרוחנית, כן, זה הערה שבו השורשים של כל המציאות מתחברים עכשיו אל המדרגה של הערה של פורים, של האומה. אז הם יראו לשלוח בו יד ולפתות ולהשיח חס וחלילה. הכוחות של החומר עכשיו ביום הזה, ברגע שיש הערה כזו של היום, אנחנו מתרוממים לקחת גם את התחום הזה של תחום הרשות ולהתחבר בו אל הקודש. כשאנחנו עסוקים במצווה. כי מצווה בעידנה דעסיק בה, אגונה מגנה. המצווה בזמן שעוסק בה היא מגינה. אנחנו יודעים, תמיד כתוב, קפץ עליך מנובל, משכה בבית המדרש. נכון? לא בטוח שבמצווה עצמה יש כוח של הגנה. אבל פה בפורים, ככה לומדים, שהמצווה של הכוח של הגנה, בגלל שזה עצם המצווה, במצווה זה הביסום. זה האופי המצווה, ולכן יש לה כוח להגן, לא יוצא ממנה מכשלה. דרך אגב, איך אנחנו מבינים? קפץ עליך מנובל מושכו לבית המדרש. הבנה בסיסית, זה סוגריים, הבנה בסיסית היא שקפץ עליך יצר, תעפי עליו מכבש עכשיו, 5 קילו, תשתיק אותו, נכון? תכניס אותו לבית המדרש מהר, תתחיל לגרוס, יעלה, נכון? זה נכון. אבל יש עוד הבנה. קפץ עליך מנובל, נכון? היצר. מה העבודה שלך? עבודה פנימית שלך כדי לנצח אותו ולמשוך אותו לבית המדרש. לקחת את הכוח הזה שבא להפיל אותך ולהבין את היסוד החיובי שלו. תגלה בו את האור. ואז החושך ייעלם. זה תחום הרשות. אתה בא לקחת את החומר ולמשוך אותו לגלות שיש בו אור. שביסודו הוא אור. זה הערה של פורים. זה המדרגה הגדולה של פורים שמתחדשת. ולכן, אומר הרב, הנה הערה נמשכת ביום הקדוש הזה. רק כמה זמן יש? כן. הנה הערה נמשכת ביום הקדוש הזה, היא ממש מצד קדושת הגוף הישראלי. כי קיימו וקיבלו בו את התורה ברצון, כמו שהסברנו. מה שהיה מקודם לכן, מודעה רבה לאורייתא, שקפה לאמר כגיגית, ולכן כביכול היה מודעה לישראל לומר שאם אנחנו לא מקיימים את התורה, זה כי זה הכפייה, אבל עכשיו, אז יש פה צד חיסרון כביכול. אומר הרב, וזה האונס לא היה קיים לגופים, מצד הגוף, כמו שהסברנו, כי הנפשות נהנות מאור העליון. מצד הנשמה, ודאי שהנשמה מתענגת מאור השכינה כל הזמן. כן? אין לנו, אלא, וזהו רצונם וכבודם, לקבל אמול תורה ומצוות, אבל הגופים עוד לא ניתקנו לגמרי, הגוף עוד היה תחת מסכה. תחת מעטה שכביכול יש לו מציאות עצמית. יש לו איזו מציאות שעומדת מצד עצמה. על כן, היה כבד עליהם מול התורה. ולכן היה אפשר ליפול, נכון? למה אנחנו נופלים? כי נדמה לנו שהגוף, פתאום לרגע, הוא תופס כל התמונה. כי אין לנו דעת, כי לא הכנסנו את הדעת. זה כל עבודת המידות, להאיר את הדעת בתוך החיים עצמם. אומנם כאשר סחה לאפר נפשה, כמו שאמרנו, כשכבר התגלה הדמיון הזה של הגוף, כן, דרך אותה עשרת הבת, כמו שחזל אומרים, גדולה עשרת הבת, יותר מכל הנביאים והנבואות שנתנבו לישראל, מה שהמהלך הזה הוליד באומה, הדמיון הזה נעלם, והמן הרע רצה לשלוט בגופה. וכאשר היה השם להם לישועה, כאשר האומה פתאום הבינה איך הנהגה האלוקית היא הישועה, נפדה גופה מהכוחות הרעים. הגוף עצמו, כן? השיל מעצמו את הדמיון, את המסכה שעומד מצד עצמו, והתגלה עכשיו הערך האמיתי של החיים, שמולו אתה לא יכול לעמוד. ולא נמצא בהם רצון, כי אם בלב אחד להביאים שבשמיים. אז מה אנחנו עושים עם הביסום? הרי בפורים, אמרנו, חי ויניש לביסומה, עד אלו ידע, בנאור אמן לברוך מרדכי. הייתי יודע אומר, או ממש אף הפיס זה הלשון הארמית, שהמצווה היא לביסום ולא להשתקר. צריך להבין מה ההבדל. אבל מה אנחנו, לאן אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים לגלות, בפורים להגיע למדרגה, ש... אין הבדל בין ארור אמן ברוך מרדכי, באיזה מובן? כי אנחנו מתרוממים עכשיו להבנה של הבנת ההנהגה האלוקית. אנחנו מבינים שכל המציאות היא הנהגה האלוקית. כל המציאות מוארת מאור השם. זה בעצם אור האחדות. ולכן גם אמן הוא שייך למדרגה הזו שההנהגה האלוקית. מבחינה מוסרית, ודאי שאנחנו נדרשים להילחם ברע. מבחינת הבנת האמונה, אנחנו חייבים להבין שאין צעד בחיים שלא מונהג ולא מואר באור השם. אין שלו מגמה, ולכן במובן הזה לא יבדיל בין ארור אמן ברוך מרדכי. מבחינת ההבנה, מבחינת המוסר, ודאי. אבל בשביל הבנה כזו, אנחנו צריכים לצאת מהדעת הרגילה, המוגבלת, הקצובה. זה מה שעוזר הביסום. אומר הרב, על כן ביום הזה, לעד הצללים ינוסו. אף כי בכל ימי השנה הוא כובד עבודה זרה, מפני שהכוח השכלי מסתלק, מי ששיקור, כל השנה. אבוי, הוא עובד עבודה זרה. שיקור עולם דומה עליו כמישור. אין לו שמירה, הוא כל נופל. ומה פתאום בפורים אנחנו צריכים לשתות? כי העבודה שלנו בפורים היא אחרת לגמרי. זה להגיע למדרגה שהיא מעל הדעת הרגילה. לא רק שמחה. השמחה היא תוצאה של דעת דווקא. זה לא נספיק את זה היום. בהמשך המאמר. אבל אם אין לנו שכל, אנחנו פתוחים לכישלונות. כי השכל הוא השומר. הוא מניק את החיים. ולא רק זה, אם אין לנו דעת, יש אור גדול שמאיר, נכון? אמרנו בהתחלה, יש כלי ואור. אם אין כלי מתאים, האור נעלם, האדם מתרומם להשגה מאוד עליונה רוחנית, ולא עלו כלים שמתאימים, האור הזה לא מתחבר לחיים, וכוחות החיים עצמם נשארים עזובים, ואז הם מפילים אותו. ואז זה התרסקות. אז אם אין כלי מתאים לאור, יש הערה מאוד גדולה ואין לי כלי, זה מסוכן. מה בונה את הערה שתוכל להתקלל בתוכי? זה אור הדעת. אבל בפורים, כן? בואו נדלג קצת. תחו איזה 8 שורות ככה. אבל ביום הזה יש כאן בית לטיבותה. חדה שעצם הכלי מזוכח. כי זה הערת היום. כי הגוף הוא המתחדש פה. הוא הצד, הכלי שלנו הוא המזוכח. הוא התגלה בערך האלוקי שלו. ויכול לקבל שמחה גדולה ולא יתבטל. ועוד שאפילו מסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כוחות הגוף עצמם כבר קדושים ושמורים הם מכל רע. ואז אני מסוגל להתרומם אל האור. לכן הביסום בפורים זה לא להגיע למקום שבו אני מאבד את החשבון לגמרי. אלא הביסום הוא בא לשחרר. הוא בא טיפה לפתוח אותי. להבנה יותר פנימית שבתוכי, שלפעמים, ביום-יום, הדעת הרגילה חוסמת אותי. סוגרת עליי במסכה של הגוף, ולא נתנת לי להיפגש עם העני הפנימי. הביסום בפורים, הוא בא ככלי עזר, שבא ועוזר לאדם להיפגש עם התוך הפנימי שלו, עם הנכנס יין, יצא סוד. זה יכול להיות רק בפורים, שיש עליו שמירה. אבל לכן העבודה היא לא לבית החשבון, אלא העבודה היא להתרומם. להיות מואר עכשיו באור, שאתה נפגש עם מי שאתה, בלי מחיצות. זה לא יכול להיות בבת אחת. וזה לא יכול להיות מתוך, מה שאני קורא, שחרות. זה יכול להיות מתוך ביסום. מתוך השתחררות. ואז, מתוך המגמה הזו, אנחנו זוכים קצת להסיר את המסכה. שנסו הצללים, ולהיפגש עם מי שאנחנו באמת. ואז, ההערה הבאה, היא תהיה בפסח, בחירות. אז מקווה שנגענו קצת בדברים, ברכה והצלחה על כולם. תודה רבה.